תגידו, יצא לכם להרגיש פעם שמשהו שהיה פעם סוג של צעצוע מגניב, פתאום נהיה מבוגר אחראי? כאילו, ממש לנגד העיניים שלנו? כי זה בדיוק מה שקרה השבוע עם ה-AI. קראתי את הניוזלטר של דניאל טרבלסי בספוטלייט, והאמת, המשפט הראשון שלו פשוט פגע בול. הוא כתב שם, ואני מצטטת מילה במילה, השבוע שבו ה-AI התחיל להתבגר. ה-AI עובר משלב הטריקים לשלב האחריות. משלב הטריקים לשלב האחריות. תחשבו על זה רגע. זה כבר לא רק מי מוציא מודל חכם יותר או מי עושה דמו יותר מרשים בטוויטר כדי לקבל לייקים. עכשיו השאלה היא אחרת לגמרי. מי מסוגל לשחרר מודל לעולם בלי שהוא, טוב, ישרוף את הבית? וראינו את זה קורה השבוע בכמה חזיתות ממש חזקות. למשל, GPT-5-5 Sol. הוא נחשף, נכון? אבל הוא נשאר בגישה סגורה ומוגבלת. למה? בגלל בדיקות הבטחה. לא רצו לקחת סיכון. והסיפור עם Fable 5? הוא חזר לעולם רק אחרי שיחות ארוכות עם הממשל וסינון חדש לגמרי. וזה קרה שוב כשהוא חזר בפועל, אבל עם מגבלות וזהירות. כלומר, המודלים האלה כבר כל כך חזקים שכולם רוצים להשתמש בהם. אבל הם גם מספיק רציניים כדי שאי אפשר יהיה פשוט לזרוק אותם החוצה ולקוות לטוב. ופה בדיוק מתחילה הבגרות. עכשיו בואו נדבר על מה שקורה בשטח, בחברות עצמן. כי במקביל לכל ההבטחה הזו, חברות כבר לא שואלות רק איזה מודל לקנות. השאלה האמיתית שהן שואלות עכשיו היא איך להזזל מכניסים את זה לעבודה אמיתית. אנתרופיק, למשל, הראו בדוח הכלכלי שלהם משהו סופר מעניין. ה-AI כבר משפיע פיזית על גיוס של עובדים מתחילים. ולא. זה לא בגלל שכל העולם הולך להיות מוחלף מחר בבוקר במכונות. ממש לא. אלא פשוט כי הצוותים הקיימים מתחילים להספיק הרבה יותר. אז למה לגייס עובד מתחיל אם הצוות הקיים עושה הרבה יותר עבודה עם הכלים האלה? ואמזון? אמזון הבינה את זה בגדול. הם השיקו יחידת AI מטורפת במיליארד דולר. מיליארד דולר, כן? המטרה שלהם היא להיכנס פיזית לתוך הצוותים של הלקוחות ולעזור להם להטמיע סוכנים. בעיניי, זה אחד הסיפורים הכי חשובים של השבוע. כי הבעיה היא כבר מזמן לא הדמו המגניב. הבעיה היא שינוי ארגוני. איך גורמים לאנשים לעבוד עם זה ביום-יום? וזה מביא אותנו לגל החדש של הסוכנים האוטונומיים. שמתם לב שכולם הולכים לאותו מקום? פחות תשאל את הצ'אט. ויותר, תן למערכת לבצע תהליך שלם. קחו למשל את 11 Labs. הם הוסיפו עכשיו procedures, כאילו נהלים ושלבי עבודה לסוכני הקול שלהם. זה אומר שהסוכן הקולי לא סתם מדבר, אלא ממש עוקב אחרי פרוטוקול, שלב אחרי שלב. או Gemini Spark, שמתחיל לעבוד ישירות על הקבצים שלכם במק. אפילו XAI השיקו בוני סוכני קול משלהם. ופלטפורמה בשם מנוס שאורזת כלי AI במיוחד לעסקים קטנים. אבל כאן עולה השאלה האמיתית. מה קורה כשהדברים האלה מתחילים לרוץ בלופים? קראתי השבוע מאמר מעולה על לופים של AI, ולא במובן של מילה יפה לשיווק. השאלות שם היו כל כך פרקטיות. מה רץ לבד? מי בודק שזה בכלל נכון? מתי המערכת אמורה לעצור? והכי חשוב, מי לוקח אחריות כשהיא טועה? כי כשסוכן AI מתחיל לקבל החלטות פיננסיות או עסקיות לבד, טעות קטנה יכולה להיות דרמה גדולה. תארו לעצמכם מערכת שקונה מניות או שולחת מיילים ללקוחות בלופ בלי שאף אחד עוצר אותה. מפחיד, נכון? ובזמן שכל הסוכנים האלה מנסים להבין איך לעבוד, מאחורי הקלעים יש קרב כבד על התשתיות. הסטארט-אפ אצ'ט, למשל, נכנס השבוע ראש בראש באנווידיה עם שבבי אינפרנס ייעודיים. אגב, מה זה בכלל שבבי אינפרנס, אתם שואלים? בגדול, במקום השבבים הרגילים שמשמשים לאימון של המודלים, אלה שבבים שמיועדים נטו להרצה של המודל בזמן אמת. הם מנסים לעשות את זה הרבה יותר מהיר והרבה יותר זול. ויש גם את Base 44 שמאמנת מודל משלה, ופלטפורמת X שפותחת פרוטוקול MCP מובנה לחיבור כלים. עכשיו, מה זה ה-MCP הזה שכולם מדברים עליו? זה קיצור של Model Context Protocol. זה בעצם סטנדרט פתוח שמאפשר למודל להתחבר בקלות למקורות מידע וכלים חיצוניים, בלי שצריך לפתח הכל מאפס. וכמובן, המודלים עצמם לא עוצרים. קלוד סונט 5 נפתח עכשיו לכולם, וגרוק 4.5 נכנס לבית הסגורה. שמתם לב מה קורה פה? כל אחת מהחברות האלה מנסה לבנות שליטה בנקודה אחרת בשרשרת. אחת בחומרה, אחת במודל, אחת במידע, ואחרת בדרך שבה העבודה עצמה רצה. זה פשוט מרתק לראות את מפת הכוחות הזו מתעצבת.
אבל אתם יודעים מה באמת מרגש אותי? המדע. השבוע עולם המחקר קיבל דחיפה מטורפת. ראינו את Cloud Science, את Gene Bench Pro, ואפילו הקאטון שלם של אנתרופיק שהוקדש למדעי החיים. וגוגל? הם הציגו פרויקט מדהים לקירור ערים. תחשבו על זה, להשתמש בבינה מלאכותית כדי לתכנן ערים פחות חמות בקיץ הלוהט שלנו. זה בדיוק העניין. זה כבר מזמן לא AI שכותב לי סיכום של מייל. זה AI שנכנס עמוק לתוך המדע, תכנון עירוני, ביולוגיה ותהליכי מחקר אמיתיים שיכולים לשנות את החיים של כולנו. טוב, בואו נרד רגע לקרקע, לחיים היומיומיים שלנו. כי היו פה כמה הכרזות שפשוט הולכות לשנות את השגרה של כולנו. קודם כל, בשעה טובה, Meta AI הגיע לישראל. וכן, הוא מדבר עברית. סוף סוף אפשר לדבר איתו נורמלי. בלי להתפתל עם אנגלית או לקבל תשובות אילגות. ובאותו עניין, וואטסאפ מתחילה להכניס שמות משתמש, יוזר ניימס. אז בקרוב אולי לא נצטרך לחלק את מספר הטלפון שלנו לכל אחד, שזה מבורך לגמרי. מה עוד? אופן קלו הגיע למובייל, שזה מעולה.
ומי שעובד עם נוטבוק LM, תקשיבו לזה, הוא יכול עכשיו להפוך את המקורות שלכם לסרטונים קצרים, כאילו ממש ויז'ואל, לא רק פודקאסטים קוליים. וגוגל מיט מתחיל לסכם פגישות לבד. אז אם נרדמתם בחצי השני, יש מי שיסגור לכם את הפינה. ובצד היצירתי, AI Studio קיבל תכונה של Design Variations, גוגל הוסיפה מודלי מדיה חדשים, וקלאוד הגיע סוף סוף ללינוקס. אפילו פלטפורמת הווידאו Runway פתחה שוב את תחרות הפרסומות שלה, שזה תמיד מייצר דברים פסיכיים. אבל הדבר הכי מטורף שראיתי השבוע, מטה הציגה מחקר על פענוח מוח לטקסט, כאילו מילולית לקרוא את פעילות המוח ולתרגם אותה למילים. זה נשמע כמו מדע בדיוני מוחלט, נכון? אבל זה קורה עכשיו, במציאות.
אז כן, היו המון הכרזות השבוע. קל ללכת לאיבוד בתוך כל הרעש הזה. אבל אם מסתכלים מתחת לפני השטח, יש פה קו אחד ברור מאוד. ה-AI מתחיל להתבגר. זה פחות וואו, תראו מה הצעצוע הזה יודע לעשות, ויותר אחריות. פחות צעצועים, יותר תהליכי עבודה אמיתיים. השאלה היא כבר לא איזה מודל הכי חכם בקצה. השאלה היא מי יודע להטמיע את הטכנולוגיה הזו בלי לשבור את הארגון שלו. וזו, חברים, הולכת להיות אחת השאלות הכי חשובות של התקופה הקרובה. לא מי משתמש ב-AI, אלא מי באמת יודע לנהל את השינוי הזה. חומר למחשבה לסוף השבוע.
נשתמע בפרק הבא.